שלום וברוכים הבאים לביקוץ' הפודקאסט האימוני של החטיבה הפרטית בבזק. לי קוראים ענת דהן ואני מאמנת מנהלים לשיפור ביצועים בחטיבה. בכל פרק נערך לשיחה אישית מנהל שהוא השראה למובילות ומצוינות. דרך הסיפור האישי שלו נקבל כלים מקצועיים ואימוניים לניהול העובדים בעולם החדש. אז אם אתם בנסיעה, באימון בחדר כושר או מחכים לילד שיסיים את החוג, זה בדיוק הזמן שלכם לקבל קצת השראה. כיף שבאתם, מתחילים. היום אנחנו מארחים בפודקאסט את סיוון איבל, נשואה לאורן, איש צבא ואימא לילי וקרם, בעלת תואר שני בתחום המשפט ומתגוררת בעמק ישראל. את הדרך בבזק החלה לפני 18 שנים כנציגת שירות לקוחות במוקד 199 חיפה. את התפקיד הניהולי הראשון החלה בכלל כממלאת מקום. עם הקמת מוקד עשו וקבלת תקן, מילאה מספר תפקידי מפתח באגף. הקימה את צוות החניכה הראשון במוקד, ניהלה את צוות הבכירים וצוות שטח דור טו דור. כיום מנהלת את מוקד עשו הנותן מענה ל-200 אלף בעלי עסקים קטנים ובינוניים. ואם יצא לכם להתנדב בקהילה במסגרת העבודה, כנראה שלקחתם חלק בפרויקט החטיבתי, באים בטוב אותו עם מובילה. היי סיוון, כיף שאת כאן, מה שלומך?
היי ענה, תודה שהזמנת אותי, כיף להיות כאן.
אז בואי ככה נתחיל בגילוי נאות לקהל המאזינים שלנו. אנחנו מכירות כ-17 שנים, ובאמת התחלנו יחד את הדרך בבזק כנציגות. בהמשך גם היינו קולגות כמנהלות צוותים. תגידי, חשבת בכלל שתגיעי למקום שאת נמצאת בו היום?
תראה ענת, תמיד שאהבתי להגיע למקום הזה. בשנים האחרונות אני מנהלת את הקריירה שלי בצורה הרבה יותר אדוקה. אני מסתכלת קדימה, שמה לעצמי מטרות ומסמנת לעצמי תפקידים שאני שואפת להגיע אליהם. התחלתי לנהל את הקריירה שלי בעצם בצורה הרבה יותר אדוקה ומדויקת, לדעת לאיזה כיוון אני רוצה להגיע, מה השאיפות שלי.
אז בעצם ככה, מה את מייצת לעצמך במבט לאחור?
אם אני מסתכלת על זה אחורנית, הייתי אומרת לעצמי להיות יותר אופורטוניסטית, לבחון הזדמנויות, לא למהר לשלול אותן. זה מאוד חשוב להשקיע בשיתופי פעולה, ביצירה של קשרים. אף פעם את לא יכולה לדעת איפה תפגשי כל אדם. ולכן אני מאוד משקיעה בזה היום. אני יכולה לומר שבעבר זרמתי לתפקידים מסוימים. עשיתי כל מיני בחירות שבדיעבד לא בטוח שהייתי עושה אותם בהסתכלות אחורנית. אז אם מסתכלים על זה ככה, הייתי מעצת לעצמי לנהל את הקריירה שלי מראשיתה ולשים את עצמי בקדמת הבמה.
מדהים, כי באמת ככה אם נסכם את זה במשפט, את מדברת על בניית חזון אישי כמצפן שינחה את מסלול הקריירה שלך, נכון?
כן, בדיוק ככה. לנהל את הקריירה מההתחלה ולא לחכות להמשך.
כי באמת בעולם העבודה החדש אנחנו באמת מבינים שקריירה מנהלים ולא מתנהלים לתוכה. זה באמת כל הזמן להיות על הדברים ולהיות יותר פרואקטיביים ולא לחכות ככה להזדמנויות, אלא פשוט ללכת ולתפוס אותן. אז גם ציינת לנו שבעלך הוא איש צבא. איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום וככה איפה זה פוגש את ניהול הקריירה שלך?
טוב, אז אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים שבשש שנים האחרונות אני גרה בבסיס צבאי. בבסיס רמת דוד, כן, בעמק ישראל. לנהל קריירה ולהיות נשואה לאיש צבא זה משהו שהוא בהחלט מאתגר. שתף אותך בכמה. למשל, אני אוספת את הילדים שלי מהשין ג' חברים ובני משפחה לא יכולים להיכנס ככה, הם צריכים לקבל אישור כניסה. אזעקות וסירנות זה משהו שהוא בשגרה, אני לא מתרגשת כי זה הזנקה של מטוסים. לא מזמן קיבלתי שיחת טלפון, נכס לאומי, לדעת לאן אני מתפנה במקרה של מלחמה. לא משעמם המגורים בבסיס צבאי. למשל, בשעות הערב אנחנו עושים הליכה בעלי ואני בין הטייסות, ומעלינו יש המראות של מטוסי קרב. הילדים שלי משחקים כדורגל עם החיילים. זה משהו שהוא בהחלט מעניין ומאתגר ושונה מכל דבר אחר.
חווייתי לגמרי נשמע.
לגמרי, לילדים זו חוויה מאוד מאוד גדולה. ואני יכולה להגיד שלנהל קריירה ולהיות נשואה לאיש צבא, זה לא עניין פשוט. אני צריכה להתאים את עצמי. אני צריכה להתאים למבצעים שקיימים, לתקופות עמוסות. בעצם היו שנים שנתתי לבעלי את האפשרות לפרוץ ולהוביל ולפתח את הקריירה שלו. ואני הייתי בבית, זמינה יותר לילדים. זאת אומרת, עבדתי כמובן והגעתי הביתה בשעות יותר מאפשרות. להוציא אותם מהגנים, לנהל בעצם את משק הבית. ועכשיו זה הזמן שלי להתחיל לפרוץ.
אז באמת ככה זה נשמע מאתגר, ומצד שני יש לזה המון יתרונות. אבל דיברת על ויתורים, זאת אומרת שעשית בשביל אורן. את יכולה ככה לספר לנו על איזה שהן, לציין איזה נקודות שככה הרגשת שרצית להשיג משהו וויתרת?
תראה, הוויתור הכי גדול זה לגור בבית בבסיס צבאי. בתור מישהי, אם ראית אי פעם מגורים בבסיס צבאי,
מוכר,
זה לא...
מוכר, מוכר. גם אנחנו גדלנו בבסיסים. זה כאילו יותר יחידת דיור, אבל מלאה באושר וככה צניעות, אבל זה חלום. אפשר להגדיר את זה ככה,
לא? תראי, זה בית קרקע גדול, יחסית, אבל כן, בתים ישנים, אז כן, זה אחד הוויתורים הכי גדולים שעשיתי, לגור בבית כזה, אבל אני מסתכלת על זה יותר במקום שאנחנו מאזנים אחד את השני. כל אחד נותן את האפשרות לשני להצליח ולהתפתח בזמן שהוא רוצה ובזמן הנכון לא. היו שנים שנתתי לבעלי לעשות את זה, והוא הוביל, ויש שנים שאנחנו עושים את זה במקביל, כמו מה שקורה כרגע. אני יכולה להגיד לך שבעצם אנחנו מאזנים בין הבית לעבודה, לחיים שלנו, ודואגים להקדיש זמן למשפחתיות שלנו, והכל בצורה הכי הדדית שיש, ומה שנכון לנו.
אז באמת כיף ששיתפת אותנו, כי מקשיבים לנו לא מעט אנשים שחווים את האתגר הזה, ובאמת אנחנו שומעים שאפשר לשלב. זה עניין באמת של בחירה, והמקום של האיזון, וכל אחד לתת לשני את המקום בזמן שלו, מבלי באמת להרגיש איזשהו ויתור. אז ככה, השאלה הבאה באמת מעניין אותי לדעת, כשאת נכנסת לתפקיד, מה הם הדברים שסיוון שמה לעצמה בראש סדר העדיפויות שלה? במה את מתמקדת?
טוב, אז נכנסתי ללא מעט תפקידים בשנים האחרונות. בחלק מהתפקידים נדרשתי בעצם לבנות מההתחלה. אני יכולה להגיד שכל תפקיד שנכנסתי אליו, קודם כל למדתי אותו, התעניינתי בכל בעל תפקיד וכל מי שמבצע כל פעילות, אם זה בצוות, במחלקה. למדתי כל מה שהם עושים, לא מיירתי לשלול, לא מיירתי לשנות סדרי עולם. קודם כל לשמוע את האנשים שעושים ועוסקים בפעילות הזאת, להקשיב להם, לראות מה הם עושים. הם בעצם אלה שעושים את העבודה הזאת במשך שנים ויודעים יותר טוב מכולם לפעמים. כן, נדרש מהצד שלי דיוקים, נדרשת בנייה של תהליכי עבודה, אבל קודם כל לבדוק, ללמוד, לחקור, להקשיב. אני תמיד נוהגת לעשות שולחנות עגולים בתחילת כל תפקיד, שיחות אישיות, לשבת עם העובדים, לשמוע את האתגרים שלהם, ואז אחרי שאני בודקת הכל, אני יושבת, בוחנת את המספרים, את הנתונים לאורך זמן, ושמה על עצמי מטרות, איפה אני רוצה לשפר, מה היעדים שלי קדימה, לאן אני רוצה להגיע, ובונה תוכנית שנכונה ומתאימה לי.
אז ככה זה באמת המקום של האורח לרגע, נכון? זאת אומרת, זו תובנה מאוד מאוד חשובה מה שאת אומרת עכשיו, זה בעצם להבין את ההתנהלות הנוכחית, באמת לייצר לך איזשהו מיפוי וסדר של הפעולות שאת באמת מרגישה שאפשר לשמור ולטפח, ומה את הולכת לבנות ולעשות מחדש. ובאמת ככה אנחנו מכירות את עולם המוקדים. היינו שם, את עדיין שם, אני הייתי שם לא מעט שנים, ובאמת הממוצע של הוותק של הנציגים הוא במגמת ירידה. איך זה בא לידי ביטוי אצלך, ומה הפעולות שבאמת את עושה כדי לשמר את העובדים?
טוב, אז קודם כל זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. כי הממוצע הוותק במוקדים הוא באמת במגמת ירידה, ואנחנו נמצאים בעולם משתנה, ומה שדורש מאיתנו זה להשתנות בעקבותיו. אז שימור עובדים, כמו שאמרת, זה משהו שנמצא אצלי תמיד בראש סדר החשיבות והעדיפויות. זה דורש ממנהלות הצוותים שלי וממני לעשות התאמה בכל מה שאנחנו עושות, כדי להתאים אותנו ואת עצמנו ואת העבודה ואת שגרת היום לדור החדש. אם זה לפתוח אינסטגרם מוקדי, יש לנו טיק טוק, אנחנו כל הזמן חושבות איך ליצור עניין במוקד, אם זה קדמים חווייתיים, הנחיות בוקר יצירתיות, חבילה עוברת, שאלונים, פיצוצי בלונים... כל הזמן יש עניין סביב העלאת האנרגיה והמוטיבציה. אני יכולה לומר לך שהמטרה היא בעצם להתאים לדור החדש, אבל אנחנו נהנות לא פחות. זה מוציא מאיתנו יצירתיות שלא הכרנו קודם. אנחנו מצלמות, משתפות את המשפחה, שולחות את הבעלים לקנות דברים למוקד. אז כמו ששמת לב, דיברתי בלשון נקבה, כי יש לי מוקד שהוא סגל נשים. אני מדברת במקום של...
Girl power.
כן, העצמה נשית. כל הדברים שאנחנו עושות בעצם יוצרות חוויה לעובד. יש את האלמנט של העובדים שהם רוצים שכר גבוה יותר וקידום, וכולנו רוצים את זה וכולנו שם, אבל לא פחות חשוב שהעובדים שלנו יענו במקום העבודה, וזה גם משמר, מה שמשמר את העובדים. אנחנו משקיעות מאוד בשליחת תזכורות של כל מה שיש לבזק להציע. סל רווחה, גיבושים, בי שופינג, כל דבר שיכול לחסוך להם כסף.
עובדת איתם בשקיפות מלאה לגמרי.
נכון, מעדכנת אותם בכל מה שקיים בבזק, ברמת חברה, ברמת רווחה, איזה עוד דרך מוסף הם יכולים לקבל במקום העבודה. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי מאוד מקפידה על פרגון לעובדים, חגיגה של הצלחות קטנות, כל מדד, בפרט אם זה במחירות ובסקרי 24. בכלל, כל הנושא הזה של יחס אישי הוא מאוד מאוד חשוב לי, גם עם המנהלות, גם עם העובדים. אין אצלי נושא של דיסטנס, אכפת לי מהעובדים. אני מכירה אותם ברמה האישית, מתעניינת בהם, בחיים שלהם, במה שהם עוברים. ומכאן זה מגיע, כל העולם של חיבור לצמצום נטישה של עובדים, לשימור של העובדים, זה בעצם העולם הזה.
אז זה באמת מחבר אותנו, כל הדברים שאת אומרת, לתיאוריה. תיאוריה מסוימת של דוקטור רוס גוטרמן, הוא מדבר על ארגונים טובים שבהם באמת עובדים נשארים לאורך זמן. הוא עובד שקם ואומר שהוא מרגיש שהוא איבר חי ונושם, שהוא משפיע, שהוא חלק ממערכת מתפתחת ומתפקדת, ולא תוצר של הארגון. הוא לא מרגיש שאני צריך לעשות, למכור כי אמרו לי, תעשה כי ככה הוא כתב, או בנוסח של אלו הנהלים. זאת אומרת, נכון? זה משהו שקצת גורם לנו וללקוחות לזוז בכיסא? אז הוא באמת מרגיש חלק ממערכת מתפקדת. סיוון, אני זוכרת ששמעתי אותך ככה אומרת לעובדים שלך לפני הרבה שנים איזשהו משפט, מוכנה לשמוע אותו? להיזכר בו?
כן.
אז ככה. עמדת ב-100% יעדי מחירות, זה מקביל לציון עובר במבחן. ציון 100 משקף עמידה של 120% ומעלה. בואי רגע נדבר על המסר ועל איזה ערך זה יושב לך.
קודם כל, יפה שאת זוכרת משפט שאמרתי לפני המון שנים. אז כמו שאמרת, זה נכון, זה משפט שנהגתי להגיד בעבר לנציגים שניהלתי, והיום, דרך אגב, אני אומרת אותו למנהלות. זה מגיע ממקום של מי שחושב בקטן, הוא אף פעם לא יגיע רחוק, ומי שחושב בגדול, יגיע תמיד למקומות חדשים, וזה הרבה יותר מוצלחים מה שהיה בהם בעבר. אז מי שמכיר אותי יודע שה-DNA שלי מאוד בחירתי. אני מונעת מתחרותיות, מחתירה לעמידה ביד ומעבר ליד, אני המתחרה הכי גדולה של עצמי. אז כשאני מעבירה מסר כזה לעובדים, אני מגיעה ממקום שאני רוצה לחבר אותם לאג'נדה שלי. אני תמיד בונה צוות חזק סביבי, צוות שקשה מאוד לעקוף אותו, שהוא מלוכד, שהוא שותף לאני מאמין שלי, ורציתי למרחקים ארוכים. אני מבצעת אימונים באמצעות אנלוגיות, אבחון של מה מניע כל עובד. ובעצם מתאימה לכל אחד את התוכנית אימונים היהודית לו. אני משכפלת את החוזגות, מפרגנת על כל הצלחה קטנה. שאלת אותי על איזה ערך זה יושב. אני יכולה להגיד שזה בהחלט יושב על ערך של מובילות וגם על ערך של מצוינות. אם אפשר, אז זה הזמן להחמיא לסגל הניהולי שלי במוקד.
תמיד.
אז בעצם יש לי סגל של נשים חזקות, שאנחנו עובדות בסינרגיה, הפריה עדתית, עובדות טוב אחת עם השנייה. וזה הסוד לצוות מנצח, שיתוף פעולה, אחידות, לעשות את הדברים מתוך רצון להצליח כיחידה אחת.
אז בעצם זה נשמע תוכנית על כזאת, ושהיא ככה מאוד מייצרת מצוינות. אבל מעניין אותי לדעת, סיוון, מהן הפעולות שאת נוקטת כשיש צוות או נציג שלא בדיוק מתיישב עם האג'נדה שלך, ומבחינתו יש יעד, אבל לא יכול, לא בא לי. מה עושים?
וואו, זה קורה, זה קורה לא מעט, אבל אני אספר לך על צוות שלא התיישב עם האג'נדה שלי.
מאתגר.
כן. אז לא מזמן קרה מקרה כזה, שצוות שלא התחבר לשינוי שרצינו להנחיל, שינוי שהגיע מרמת הארגון, והוא עבר הלאה עד לרמת הצוות. הצוות רצה להישאר כמו שהוא, להמשיך לעבוד באותה דרך, באותה צורה, במקום של נוחיות, של משהו מכיר ויודע, ובעצם חשש משינוי. ובמצב כזה, מה שקרה, שוחחתי עם מנהלת הצוות, שהיא הגורם שצריך להיות שותף לשינוי, והיא צריכה לאמץ את הדרך החדשה, לבנות תהליכי עבודה ולהנחיל את זה הלאה לצוות. ובעצם כדי להעביר את זה לנציגים, הדרך שבחרתי זה לשלב את מנהלת הצוות באופן העברת מסרים, לכנס אותם לישיבת צוות, ובאמצעות תקשורת פתוחה, להבין על מה זה יושב, לתת להם לדבר, להביע בעצם את החששות שלהם, ולחבר אותם לאג'נדה שלנו, קודם כל לתת להם לפרוק ולהגיד את כל מה שמפריע להם.
שחרור ונטילציה כזה.
משהו כזה. כן, ולהציג להם בעצם את העולם הזה שכל שינוי מכניס איתו אתגר ועניין, לא רק בפן הכספי, אלא גם באנרגיה, בלעשות משהו חדש. כל שינוי מביא איתו התחדשות. אז בעצם בישיבת צוות הזאת, הם פרקו את כל הסיבות שמונעות מהם להתחבר לשינוי ולדרך החדשה. לא ממקום של הפגנתיות. זה בעצם ממקום שהם רוצים לדעת מה זה יתרום להם, למה צריך לעשות שינוי.
מה יצא לי מזה?
בדיוק, מה יצא להם מזה? ואני הגעתי למקום שאני מראה להם איך הוא יכול לשדרג אותם, גם בתגמול, גם בהובלה, גם לעשות משהו שהוא שונה ואחר, גם בעניין, לא לעשות כל יום את אותו דבר. ואני בעצם לא מגיעה ממקום שאני מכריחה, אלא משקפת תמונת מצב של למה כדאי להם לעשות את זה. בעצם זו הגישה שלי.
את גם ניהלת את צוות דור טו דור מספר שנים.
נכון.
מה עם האתגרים שבאמת עומדים בפני מנהל בשטח? איך הצלחת ככה להגיע ממוקד שככה את רואה את העובדים שלך כל יום ולהגיע למקום שצריכה להניע עובדים מרחוק?
טוב, אז ניהול צוות מחירות שטח זה משהו שהוא שונה מכל מה שעשיתי לאורך הקריירה שלי. שונה ומאתגר, ואני חייבת להגיד שנהניתי מכל רגע. יש הרבה עניין בתפקיד הזה, הרבה עשייה. הוא שונה כי הסוכני שטח הם פזורים בכל הארץ, ולפעמים פוגשים אותם בתדירות של אחת לחודש. ולכן התפקיד הזה דורש ממנהל מחירות שטח להיות זמין לעובדים שלו. להבדיל בעצם מהמוקד שעובדים נמצאים ליד מנהל הצוות. אם עובר עליהם יום קשה, לא מצליחים למכור, קמים למנהלת, המנהלת ניגשת אליהם, יש הווי של נציגים. ובשטח זה עובד אחרת. העובדים הם רחוקים. יש כאלה שנמצאים בדרום, יש כאלה שנמצאים בצפון, הם לא תמיד ליד המנהל. התפקיד הוא די סוליסטי. ולכן מנהל מחירות שטח נדרש להוות אוזן קשבת לנציגים האלה, לשמור איתם על קשר יומיומי ורציף, שידעו שהוא שם עבורם גם אם הוא נמצא במרחק. הריחוק הזה, מקום עבודה, בעצם מחייב אותנו לדאוג להם לתחושה שיש להם למי לפנות, לחיבור לצוות, לשייכות, להווי, למפגשים.
בעצם ככה את מדברת שאת מייצרת עוגנים, כי זה אתגר ניהולי, הוא מאוד מורכב, וחשוב לייצר איזושהי סביבה שמייצרת מוטיבציה לאורך זמן. אז את מדברת פה איתנו גם על שייכות, על פגישות שככה הן נעוצות לך ביומן, ופעילויות משותפות בשביל לייצר את המחוברות, נכון?
כן, השיטה היא בעצם לתת לעשייה שלהם ערך ומשמעות. לדרבן אותם, להניע אותם כל הזמן, לשמור על רמת מוטיבציה, ליצור ביניהם תחרויות, לאתגר אותם. וכן, מרחוק צריך גם לדעת לתת להם טיפים, לעשות איתם סימולציות גם אם הם טלפוניות, לפני פגישה עם לקוח, כלים, כל הזמן לתת להם כלים לשיפור המחירה. לא לחכות רק לרגע המפגש, אלא לעשות את הדברים האלה אונליין. ואחד הדברים הכי חשובים שעושים בתפקיד, זה בעצם להצטרף להם לשטח, להגיע איתם לפגישות, לחוות איתם את האופן מתן מענה בפגישה פרונטלית, לדעת לבנות להם תסריט שיחה שמתאים להם. בעצם זה התהליך, שהעובדים ירגישו אותך כל הזמן.
ובאמת יש לנו לא מעט מנהלים בשטח בחטיבה, וככה לטובת שאר המאזינים שלנו חשוב לי באמת לדעת האם זה כל הפעולות האלה היו נעוצות לך ביומן או שככה פעלת לפי התחושות, לפי הצרכים שעלו תוך כדי תנועה.
תראי, אז מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מסודרת ומאורגנת, אני מקפידה לבצע את השגרות ניהול שלי, לצאת לשטח עם העובדים לפילוז, אבל אם עובד צריך אותי אני עושה שינויים ואני מגיעה עד אליו, לא רק אם הוא צריך אותי לשפר יכולת מחירה או כי הוא לא עומד ביעדים, גם אם הוא צריך אותי ברמה האישית, ידעתי להיות שם. התחושות של העובדים לא פחות חשובות, כי עובד שלא מצליח להשתחרר מאיזושהי תחושה, הוא לא יצליח לעמוד ביעדים, הוא לא יוכל לעבוד ולתת את המקסימום שלו. ולכן עשיתי שינויים בלוז, וידעתי להגיע לעובדים כשהיו צריכים אותי.
זה באמת ככה תפקיד שדורש הרבה ארגון וסדר, לצד גמישות ורגישות בהתאם לצרכים של העובד. ואם כבר הזכרנו רגישות, בשנה האחרונה את מובילה בחטיבה את פרויקט באים בטוב, תרומה לקהילה. ספרי לנו עליו.
טוב, באים בטוב זה בהחלט פרויקט שקרוב מאוד לליבי. אני חלק מצוות חטיבתי שמורכב מאנשים שמתנדבים על חשבון הזמן הפנוי שלהם, אנשים שחושבים איך אפשר לסייע לאלו שצריכים אותנו, ואיך להניע את עובדי החטיבה לקחת חלק ולצאת להתנדב. בעצם זה הזמן להגיד שאנחנו עובדים בחברה ערכית שדואגת שהעובדים שלה יצאו לסייע לקהילה ולתרום מזמנם. וכשנורית פנתה אליי להוביל את הפרויקט הזה, קודם כל הבנתי כמה היא רואה חשיבות בחיבור הזה של בין העובדים לתרומה לקהילה. ואני מהצד שלי חשבתי על איך אנחנו מכניסים את זה בשגרת היום-יום שלנו, בחיים עצמם, שהם עמוסים, בית, עבודה, וכאן פרויקט באים בטוב נכנס, ממקום של חיזוק הקהילה שצריכה אותנו, וגם כאן אנחנו מחזקים את עצמנו. הפעילות הזאת מחברת בין אנשים. היא מגבשת בצורה ערכית. העובדים שותפים לאותה חוויה. הם מדברים על זה יום למחרת בעבודה, הם משתפים את המשפחות שלהם. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, יחד עם שגרת היום-יום, החיים, העשייה שלנו. אנחנו מוצאים דרך לעצור, וכל זה בזכות מקום העבודה.
עכשיו, באמת, ככה דיברת על התחושות שאחרי הפעילות, פונים אלייך לא מעט עובדים שמסיימים פעילות התנדבותית, ומה הם אומרים לך?
אז קודם כל, אני יכולה לשתף שהפידבקים הם מדהימים ומרגשים. עובדים שמרגישים שייכות, מעורבות חברתית מאוד גדולה, ערבות הדדית. מדובר בעזרה אמיתית לאוכלוסייה מוחלשת. אני רוצה לשתף אותך באחת ההתנדבויות שיצא לו מזמן. שוחחתי עם אחד המנהלים שיצא עם המחלקה שלו להגיש מזון לנזקקים. הם ממש הגישו אוכל לאנשים שידם אינה משגת. הוא שיתף אותי שהם פתחו בשעה 12 לקהל, ואנשים חיכו בתור כבר משעה 9.
אנשים, לא פשוט.
כן, אנשים ביקשו מנה נוספת של אוכל, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לשמוע. אבל אני יכולה להגיד שזה סיפור של אנשים שיצאו לעשות טוב וחזרו הביתה מאוד מחוזקים, מלאי הכרת תודה, ורוצים לעזור ולתרום עוד ועוד ועוד. וכאן, בבמה הזאת, חשוב לי להזמין את כל אנשי החטיבה שלנו, להתחיל בקטן, כי גם אם נוגעים בחיים של אדם בודד אחד, זה כבר סיוע לקהילה. כל אחד מאיתנו יכול למצוא תחום שקרוב ללב שלו, שהוא מתחבר אליו. יש המון אנשים שצריכים עזרה, בני נוער, קשישים, נשים מוכות, משפחות חסרות כל, בעצם שלא יכולות לקלקל את עצמן. לא חסרים תחומים שצריכים סיוע, ולכל תרומה שלנו יש משמעות מאוד מאוד עצומה.
אז זה באמת כאן, הדברים שאת אומרת, זה באמת מתיישב על הציר של המוטיבציה פנימית חיצונית. בעצם המוטיבציה הפנימית, אנחנו עושים אותה למען הפעולה, ובאמת החיצונית היא למען התוצאה. ופה אנחנו באמת מסופקים עצם הפעולה, מרגישים את זה מיד, וגם המחקרים מדברים על תרומה לקהילה כמגביר אושר. התחושה של המשמעות שאנחנו נותנים לאחר, ואני באמת מחזקת אותך וקוראת לכם, יש מגוון פעילויות, ולקום ולהירתם בהמוניכם. אז ככה, סיוון, ביני ובינך, אף אחד לא שומע אותנו. יש לך חלום שעדיין לא הגשמת?
אז בגלל שאף אחד לא שומע אותנו, ענת, אני אספר על החלום המשותף שלך ושלי. כן. רצינו בעבר לרוץ למיליון, אם את זוכרת, אבל אנחנו כבר מתפרקות אחרי כל כך הרבה שנים.
כן, כן, נשאיר את החלום במגירה.
כן, אז אני אביא את החלום השני שלי, שהוא לעסוק באדריכלות ועיצוב פנים. זה עולם שאני מאוד מתחברת אליו, ועולם של אסתטיקה, של פרופורציות, ממקום של להיכנס למקום ריק, לראות את הפוטנציאל שגלום בו, לחשוב מה אני יכולה לעשות, לאן אני יכולה להביא את המקום הזה. כל העולם הזה של עיצוב פנים, זה עולם שאני מאוד מחוברת אליו. אני צופה אדוקה של ערוץ בית פלוס. אני קוראת מגזיני עיצוב, מחוברת לפינטרסט. כל העולם הזה של היצירתיות, זה בהחלט אני.
את באמת יכולה למצוא איזשהו מחנה משותף לתפקיד שלך היום?
כן, אפשר למצוא מחנה משותף. אז בעצם, כמו שאני מנחה את העובדים בשיחות מחירה, להכיר את הלקוח, את הצורך שלו, מה הוא רוצה, להתאים את המוצר לאופי שלו, לפעילות העסקית, אז זה מאוד דומה. מעצב פנים צריך להכיר את הלקוח ולתפור את החליפה לפי המידות של הלקוח, אבל לא לפי מידות של מעצב הפנים. הוא צריך לעבוד בשיתוף פעולה מלא, לשאול את הלקוח שאלות, להכיר את העסק שלו. בדיוק מה שאנחנו מנחים את העובדים לעשות. גילוי מודרך, שהלקוח יתאר את הפעילות שלו, איך העסק שלו נראה, ואז בעצם להתאים לו את המוצרים.
מאוד ממחיש את העבודה שלנו היום, וכמה מקום יש לתשאול ולבמה, שבאמת הלקוח ידבר על הצרכים שלו, ולא אנחנו נחליט עבורו. ובאמת יש לך איזושהי דוגמה שהצלחת לחבר את החלום של העובד לכישורים והמיומנויות אותם הוא רוכש בתפקיד הנוכחי?
תראה, אני בקשר עם לא מעט עובדים שניהלתי בעבר, אני מייעץ להם עד היום על שינוי קריירות, על דילמות במקום עבודה. אבל היה לי עובד אחד בעבר שחלם להתפתח בתחום הספורט. היו לו לא מעט חששות, הוא חלם ללמוד בווינגט ולהתפתח בעצם בעולם הזה. הוא עובד במוקד צור כנציג שירות ומחירה. ובאמצעות אימונים, יחס אישי, הקשבה לעובד, אכפתיות, החיבור שלו למקום עבודה, לתפקיד שהוא עשה, הצלחתי להגיע אליו, לבנות לו תוכנית חניכה יהודית, שהתאימה לו גם למה שהוא עושה היום. דרך אגב, גם היום הוא עוסק כבר בתחום הספורט, לימים הוא עזב את בזק, למד בווינגט ועוסק בתחום הזה. ואני יכולה להגיד שהחיבור בין העולם של הספורט לבין איך, לבין הכלים שנתנו לו במוקד, בשיחות שם הלקוחות, כמו איך לגייס לקוחות, איך לאתר לקוחות פוטנציאליים. בעצם זה סייע לו, כי הוא למד מאיתנו שיטות של תשאול והתאמת מוצר לצורך.
מדהים. ועכשיו את יודעת, כשאני חושבת לזה, אולי הוא גם יוכל להחזיר לנו? זאת אומרת, אם הוא היום יאמן אותנו, אולי נוכל לרוץ למיליון בסוף?
נראה לי שנוותר על האימוני, סתם לא, אני צוחקת. תראי, אני חייבת להגיד שאם אנחנו רגע מדברים ברצינות, שאנחנו רוכשים בבזק המון המון כישורים לאורך השנים. אנחנו עובדות פה לא מעט שנים, והכישורים והארגז כלים, וכל האנשים שאנחנו פוגשים לאורך הדרך, תורמים לנו מאוד לסגנון ניהול שלנו, לאופן התנהלות שלנו, גם בחיים שמחוץ לבזק וגם בעבודה.
מסכימה, וגם איזה כיף שאת יודעת לדבר על החלום שלך. אז לפני שאנחנו מסיימות, הגענו לשאלון המהיר. אני אשאל אותך 5 שאלות אסוציאטיביות, ומוכנה?
יאללה, לך עם זה.
מה מצחיק אותך?
אדיר מילר.
לגמרי. מסכימה, הוא אחד הטובים.
נכון.
מה הדבר שיכול להוציא אותך מדעתך?
אפשר להגיד שבעלי יושב על הספה?
בטח, אני חושבת שגם כל קהל המאזינות יזדהו עם זה, לא?
כן, ברור.
עם איזו דמות מפורסמת היית יושבת לקפה?
אני אבחר באילנה דיין. אני חושבת שהיא אחת הנשים היותר אינטליגנטיות, חכמות, שיודעות להביע את הדעה שלהם בדרך הנכונה. בהחלט אילנה דיין.
ודבר אחד שהיית לוקחת איתך לי בודד?
יש הרבה דברים, אבל אם אני צריכה משהו שיעניין אותי באי בודד, אז זה נטפליקס.
מה הדבר המטורף שעשית?
תראה, אני יכולה לספר לך שטסתי בכדור פורח, אפשר להגיד שזה מטורף, באותו רגע זה היה מפחיד, זו הייתה מתנת יום הולדת מבעלי, ומי שמכיר אותי יודע שיש לי פחד גבהים.
מתחשב בעלך.
כן, מאוד מתחשב. אני יכולה להגיד שהייתי רגועה, רק שככה התחלנו להנמיך גובה, עד לאותו רגע הפחד היה בסיוע.
יפה, ובאמת ככה שאלת בונוס אחרונה, איפה תהיו עוד 10 שנים?
עוד 10 שנים, תראה, אני מאמינה שאני אהיה בתפקיד ניהול יותר בכיר, אבל לפני 10 שנים.
גם אני מאמינה.
כן, מאמינה ומקווה.
אז באמת, תודה רבה לסיוון על המפגש הזה ועל הכלים המשמעותיים ששיתפת אותנו.
תודה, ענת, נהניתי מאוד.
ככה למדנו בפודקאסט איתך על מספר דברים, על אתגרים שבאמת תמונים בכל שלב בחיינו, ולנו באמת באמת קיימת האפשרות והיכולת לשלב בין מציאות לרצון. דיברנו גם על תכנון, שהוא אחד הכלים החשובים עבורנו במסלול ההצלחה, ככה כן לקום ולתכנן את הקריירה שלנו, על יחס אישי. כמה אנחנו מדברים על יחס אישי שעובד באמת צריך להיראות, להישמע, להשפיע ובאמת להרגיש חלק מהקהילה כל כך גדולה ומדהימה הזאת שקוראים לה בזק. ואם בקהילה עסקינן אנחנו מזכירות לכם שוב את באים בטוב, קומו וירשמו למגוון הפעילויות ושתמיד נהיה בצד הנותן. אני מזמינה את המאזינים שלנו לרשום לנו תגובות על הפרק. מה חשבתם, מה לקחתם לעצמכם ומה עורר בכם השראה. ניפגש בפרק הבא.